ההווה שלנו נע במהירות רבה אל עבר עתיד לא ידוע, שמתקיימת בו הרגשה שהרבה דברים מוכרים ששימשו כעוגן עומדים בפני פירוק, כי הפחד הרים את הראש והוא מעצים את הרגשת הספק. תחושת הפירוק נובעת מהפחד שמקבל הוכחה לעצמו דרך מה שמצוי ומתקיים כעת, אבל הוא ניזון גם ממצבים שמתוכם נדמה שקשה לצפות את העתיד לבוא, בזמן שבני אדם מייצים את ההתפתחות שלהם על ידי טכנולוגיה ובינה מלאכותית, אשר בעצמה מאתגרת את תפיסת הסובב והמסובב שכה התרגלנו אליה, וכעת עולות אפשרויות חדשות שרק לפני זמן לא נלקחו בחשבון בגישה הזו. בני אדם מעדיפים לבנות את החיים שלהם סביב סיפור מוכר וידוע, שקשור למסורות, לאמונות, לתפיסות ודעות מקובלות, כדי שתמיד יהיה ניתן לחזור אל הידוע ולמוכר, על מנת להתמצא במתרחש, ולבנות סיפור בהמשכים, שאמור להסביר את המתרחש ואת העתיד לבוא, מתוך אותו היגיון ארצי, שמה שהיה הוא שיהיה. זה קורה כך מבלי לקחת בחשבון שקצב הדברים והאירועים היום הוא שונה, ולעיתים זה מפתיע וזה מעלה את הסברה שהאירועים מקוונים לפי אולי שיקול אחר שהוא נסתר ולא ברור. בזמנים קודמים, ואולי לא לפני הרבה שנים, סיפור החיים האישי של כל אחד נבנה עם קשר ישיר בין עבר, הווה ועתיד, וכעת אולי נדמה שמתנתק לאט לאט הקשר בין הזמנים הללו, כי קורה ולחוויה אין זיכרון מתאים להישען עליו בעבר, וכך אירועים שקורים כעת עומדים בפני עצמם, כאירועים חדשים ולא מוכרים בהכרח, ואז ההסבר שלהם מבחינת סובב ומסובב, עבר, הווה והעתיד, לא ברור בהכרח, כי הסיבה לאירועים לא ברורה, וכך גם הקשר לזמנים נשפר, וזה מעורר בלבול, ספק, ותחושה של חוסר התמצאות בקיים ובמתרחש, כמו אין יותר על מה להישען ובמה לאחוז. אנחנו מצויים בתקופה שבה הטכנולוגיה והבינה המלאכותית מתפתחות במהירות, וכמעט מדי יום מכריזים על הישג חדש בתחום הזה, התקדמות וקרבה, אל חיבור אדם ומכונה, מתוך ניסיון ואולי מתוך יכולת גוברת לחקות את המבנה התודעתי של האדם בדיוק רב יחסית, אבל עדיין ללא היכולת לעשות הרמוניזציה אמיתית לאנושיות, לרגשות, להרגשה, לאינטואיציה, ולבינה שנשענת על יכולות אישיות, על ניסיון ומודעות עצמית, ולא רק על אינסוף מידע. כמובן שאני לא יודע מה עומד להתרחש, כי העתיד הוא אלמנט לא ידוע ולא ודאי, אבל הוא עדיין גורם שניתן להשליך אליו את כל המאוויים, את הרצונות ואת התקוות שלנו. ולכן נראה שמוטב שנלמד מהעבר וננצל את ההתפתחות ואת הידע הטכנולוגי על מנת להעמיד אותו לשירות ולקדמה אמיתית של בני אדם, ולא נשתמש בו לניצול, לשיעבוד, לשלילת החירות האישית של בני אנוש, כי אז זה אולי עלול להיות מהלך של הסתרת האור ותקופה חשוכה יותר. והסכנה האמיתית היא לא בזה שהבינה המלאכותית הופכת לאט לאט להיות אנושית, אלא שבני האדם הולכים ודומים יותר ויותר למכונות. אני רן בנלי, וזהו הפרק ה-96 של הפודקאסט, והוא יעסוק בבינה המלאכותית. לפני שנמשיך וכמו תמיד, אני רק רוצה לומר שאני לא בהכרח מבין או יודע משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן את השקפת עולמי הרוחנית, כפי שאני מבין וחווה אותה, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה גם לא טוב ולא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. אם תביטו ותחקרו את התהליך האישי שלכם, שעשיתם בחיים שלכם, ודאי תבחינו בכך שבכל תקופה שבה התרחשה אצלכם האצה בהתפתחות, והתקיימה איזושהי הרגשה שאתם נדחפים קדימה, זה נעשה לעתים דווקא בסביבה של אי-וודאות, בנסיבות שהן לא בהכרח היו צפויות, והרבה פעמים זה קרה דרך מצבים שלא לקחתם מראש בחשבון, כאשר בניתם את סיפור החיים שלכם בעיני רוחכם. דברים קרו, נסיבות הופיעו, הגבתם אליהם, קיבלתם אותם או דחיתם אותם, וכך נבנה סיפור החיים שלכם מתוך איזושהי אנרציה פנימית לא ידועה בהכרח, אלא כזו שמתהווה מעצמה. אבל אם תביטו לאחור, עדיין תוכלו כנראה להבין ולנתח את תוכנית החיים שלכם בדיעבד. והשאלה היא, האם אתם מקבלים בברכה את מה שאתם יצרתם ומימשתם והבנתם עד עכשיו, או שאתם דווקא מלא טענות לגבי התהליך, לגבי קצב ההתפתחות, ולגבי ההתנהלות שלכם בתוך מצבי החיים וההחלטות הרבות שקיבלתם. לאחר כל תקופה של האצה וצמיחה, מגיעה תקופת הסתגלות ונסיגה, כי העולם בנוי על מחזוריות של גאות ושפל, כך שיש בנסיגה משהו מן ההאטה, שכל המטרה שלה היא לאפשר את העיכול, את ההפנמה ואת ההכלה של המתרחש, וכעת ובזמנים הללו יש הרגשה שקצב האירועים וההצעה הוא כה גבוה, שנדמה שאין אפשרות אמיתית ליצור האטה, על מנת לקיים את אותו תהליך עיכול מבורך, כי אירוע רודף אירוע, ומצב רודף מצב, וזה דוחק ודוחף את יכולת ההכלה, ומאתגר את מידת ההסתגלות, ויש לזה הרבה השלכות רציניות, וגם אני כמטפל רואה את זה בקליניקה שלי, יותר תלונות על עייפות, על לאות, על חולי, על חרדות ועל פיזור נפשי, כי לעתים זו צורת הפתרון שמצאו להם בני האדם על מנת לאפשר את אותה ההאטה המיוחלת. ורק אומר, אתם לא אמורים חלילה לייחל לחולי על מנת להאט. אתם פשוט יכולים להאט. אבל אתם גם לא אמורים לרדוף אחרי המציאות ולנסות להתאים את עצמכם ולתאם את עצמכם אל הקצב שלה. זו המציאות שאמורה להתאים את עצמה אליכם, אם מסרור בתוככם האמון שאתם יודעים את הדרך שלכם, ובוודאי את הקצב שנכון לכם. וכך, ועם הידיעה הזו, אתם יכולים לעמוד בנקודה שבה אתם תאלצו את המציאות להתאים את עצמה אליכם, ובלבד שתשמרו על המסגרת והקצב שלכם. הבינה המלאכותית היא כלי ליצירת מציאות, כי היא מחקה את התודעה האנושית, והיא עוסקת בחקירת האפשרויות על ידי אלגוריתמים, וגם כאן, זה לא שאתם אמורים להתאים את עצמכם אל הטכנולוגיה, אלא זו הטכנולוגיה שאמורה להתאים את עצמה אליכם, לעמוד לשירותכם, ולהיות כלי שהמטרה שלו היא לעזור לכם להתפתח, אחרת היא לא עושה את תפקידה. בסופו של דבר, גם הטכנולוגיה היא בסך הכל כלי, עדיין מוגבל, עדיין לא אנושי, ועובדה היא שגם אם עומדת לרשות הבינה המלאכותית כל המידע והידע בעולם, עדיין התשובות שלו יהיו חלקיות או מלאות שקרים והטיות. היסטורית ולאורך כל ההתפתחות האנושית, מלבד תקופות קצרות יחסית של סגסוג רוחני אמיתי, בני אדם עוסקים בעיקר ביצירת בעיות וקונפליקטים, שהם חלק מובנה מהמטרה והרצון להגיע לכוח ושליטה, ולזכות במעמד וכוח עודף על אחרים, וזה נכון גם לנושא הטכנולוגי, שבהרבה מקרים לא מכוון דווקא לאיזושהי השראה או ליצירת תועלת אמיתית, אלא דווקא לכוונה להשיג ראשית רווח כספי, גם אם הנזק ההיקפי מבחינה תודעתית יהיה רחב ומשמעותי, ופייסבוק או טיק טוק זו דוגמה נהדרת לזה. המטרה מבקשת קודם כל להקים איזושהי מפלצת טכנולוגית, שהמטרה שלה היא להשתלט וליצור עמדת כוח והשפעה, גם אם זה ייצור בעיה משמעותית, שקרים והטיות קשות, כי בני אדם יוצרים את הבעיות במכוון, מתוך ידיעה שתמיד תהיה אפשרות להקים עוד הרבה חברות מסחריות, על מנת לפתור את הבעיה שהם בעצמם יצרו. ההתנהלות הזאת מניעה תהליכים רחבים, והיא מרמזת על המרדף אחרי החומר, שנדמה שלעיתים הוא מתרחב באופן אקספוננציאלי, אבל בפועל החומר דווקא מצטמצם, וזו הסיבה שיותר אנשים רודפים אחרי פחות חומר, ומכאן גם האובססיה להשיג שפע. ומי שלא משחק את המשחק הזה של לרדוף אחרי החומר, מוצא את עצמו, או עלול למצוא את עצמו, במקום לא רלוונטי למה שמתרחש ברוח התקופה הזו, כי תודעתית, מסה קריטית של בני אדם מכוונת אל המטרה להיות בפסגה החומרית. ולכן, הרבה בני אדם הפסיקו לחלום על פרויקטים רוחניים, על עשייה לטובת הכלל ועל אפשרויות ההגשמה הרוחנית של הרעיון האלוהי. אני רק רוצה להבהיר ולומר שאנחנו חיים בעולם של בחירה חופשית, ולכן לכל מה שמתקיים יש מקום, גם אם הוא לא עומד בקריטריונים הרוחניים למשל, שאולי היה ראוי שיובילו, ואני מזכיר את זה כמובן גם לעצמי, שהכל קיים, הכל מקובל, הכל אפשרי, כל בחירה היא טובה, אבל לכל בחירה יש גם השלכות על עצמך ועל הסביבה שלך. מנקודת מבט של תפיסה רוחנית אפשר לומר, שאולי מתקיימת כעת איזושהי הרגשה שחושך יורד על העולם, והוא גובר על האור, אבל באנו לעולם הזה עם בחירה חופשית, עם זכות סירוב, עם פתיחות ועם חופש להשתמש בכל מה שקיים ובכל מה שמתקיים על מנת להתפתח ולהפיץ אור. ולכן, גם אם הכלים הקיימים משמשים למטרות שליטה על אחרים ושלילת חירותם של אחרים ממניעים אנוכיים, עדיין ותמיד אפשר לרתום את הכלים הטכנולוגיים הללו לעשייה טוב, להבאת רווחה, ידע ומודעות, כי העבודה האמיתית היא להתמיר את החושך באור. ליצור עשיית אור שמשתמשת בכלים טכנולוגיים על מנת להשפיע על הסביבה, וגם לאזן את המשוואה החומרית רוחנית כדי לנסות וליצור פרויקטים רוחניים שישמשו כדוגמה ואפשרות חיבור בין אנשים, כי כאשר בני אדם יחזרו לחפש את האמת, הם יבקשו ליצור סביבה הרמונית יותר לעצמם וגם לסביבה שלהם, וזה כנראה יקרה רק כאשר הם ימצאו שמה שמתרחש לא מתאים יותר למה שהם התכוונו וגם למה שהם יחלו. במילים אחרות אפשר לומר שרבים יחזרו כנראה לחפש את האור כאשר הם יבינו שסך החושך בתוכם עלה על המידה שהם דמיינו, והם יחפשו את הדרך חזרה אל חיק המודעות על מנת להגביר את האור שלהם. Thank you. אחת הסוגיות המרכזיות שעולה מהשפעת הטכנולוגיה והבינה המלאכותית היא נושא האנושיות והניסיון ליצור מודלים שיחקו את הגישה האנושית של האדם, אבל כמו שנאמר קודם, הבעיה המרכזית היא לא שהטכנולוגיה מנסה להיות אנושית, אלא שבני אדם הופכים אט אט להיות מכונות, ומכאן עולה השאלה, מה זה להיות אנושי? האנושיות נגזרת מתוך תפיסת האחדות ומתוך ההבנה שכולנו אחד. אדם שיודע את עצמו לא יפגע באחרים, כי הוא יודע שהוא חלק מהכלל. הוא אוהב את עצמו, ולכן הוא גם אוהב אחרים ולא יפגע באחרים, כפי שהוא לא פוגע בעצמו. מי שישקיע בהתפתחות שלו עצמו, ישקיע בהמשך גם בהתפתחותם של אחרים, ויעודד את הרווחה שלהם מתוך מידות הנתינה והקבלה, מתפיסה אנושית חומלת, מתבוננת ולומדת, כזו שמכירה בצורך של אחרים לחוות את בחירת החיים שלהם כרצונם, מתוך אהבה וקבלת רעיון האלוהות שמבקשת לממש את עצמה באין סוף צורות. קבלה כזו אומרת שאתה שולל את הכוזב ואת הלא אמיתי, ולכן אתה מקבל גם את מה ששונה ואחר ממך, את מה שחושב או מרגיש אחרת ממך, כי זכותו של כל אדם בעולם הזה לבנות ולחוות את החוויה שלו כרצונו. המידה האנושית מדברת על אהבת האדם, על הכרה ביצירה, במורכבות ובמבנה הייחודי של כל נשמה, שיחד עם נשמות אחרות מרכיבות את הפאזל האלוהי, שמכוון למטרה ותכלית דומה, לממש ולהיות מאושרים. האנושיות היא צורת התנהגות שאדם מסגל לעצמו ברצותו לכוון אל הטוב, אל המיטיב והמועיל, וזה כרוך ביכולת להתבונן על העולם מעיני התקווה, גם כאשר האור יורד, וגם כאשר מתקיימים מהלכים ותהליכים שנוגדים את התפיסה שלכם. זה כרוך ביכולת לקבל את הקיים, וביכולת להתכופף בפני הקיים, ולא מתוך ספק או אדישות, אלא דווקא מתוך קבלת היש, וההבנה שאתה יוצר ובורא את המציאות שלך לעצמך, ויכול גם לברוא את המציאות של הסביבה שלך. והמידה האנושית תומכת בתהליך הזה, כי היא מחזקת את עמוד השדרה הרוחני שלכם, על ידי תקווה וידיעה שהדברים לא קורים כך סתם, אלא הם ביטוי של הלך רוח ותפיסה תודעתית, שהיכולת האנושית להשפיע עליהם, וגם לקבוע את הכיוון שלהם, היא רבה. בני אדם מאמינים לעתים שהמחשבה היא מהות הכל, ובחוכמתם הם בטוחים שהיא תוצר של אינטליגנציה, ולא דבר שנוצר יש מאין. אינטליגנציה בעצמה קשורה לממדים שהם חשיבתיים, אבל כמובן שהם גם רגשיים ואינטואיטיביים, ולכן זה קשור יותר אל תפיסה שכלית ורגשית, נקודת מבט וניסיון מצטבר. אם בני אדם יאמינו שאינטליגנציה היא רק תוצר של חשיבה, אז אכן אפשר לומר שהיא יכולה לעשות ולהיבנות על ידי מכונות, כי היא יכולה להיות תוצר אלגוריתמי בר חישוב, ולכן הלוגיקה יכולה להיות ברת חיקוי, כי יכולת החישוב ושליפת המידע של המכונה היא אדירה. אבל עדיין אף מחשב או מכונה לא יכולים להעניק לכם את החוויה החושית, ובוודאי שלא את הניסיון של ההתרחשות, שבו הממד הרגשי והאופי עומדים לידי בחינת הטבע והמציאות, כפי שהיא נראית מעיני עולם החומר. האמת אומרת שהקיום שלנו כרוך בהתנסות רגשית, שדרכה האדם לומד לפתור בעיות ומשוואות, שהן לא רק לוגיות אלא גם רגשיות. כאלה שכרוכות בצורך ללמוד, שזה אומר, לבחון ולחוות סיטואציות מכיוונים שונים, ומתוך התנסויות שונות, מתוך כאב, מתוך הצלחה, מאכזבה, מהתעלות, כדי ללמוד עוד ועוד על עצמי, ולרכוש ניסיון, ועל מנת למלא את הרגשת החוסר הקבוע שמתקיים מעצם הקיום האנושי בעולם החומר, והוא מבקש להתמלא על ידי מודעות. האדם מתפתח כשהוא שואל את עצמו שאלות, שהוא מבהיר לעצמו מה הוא מרגיש ומה הוא רוצה, וזה פותח בפניו את מה שנקרא החיים. היכולת לחיות מהלב, להתבונן בקיים, לקבל את היש ולבחור ממנו את מה שאתה רוצה ומבקש לחוות, וזה תהליך שיש בו גם חיפוש, למרות שאין מה לחפש, כי הכל כבר נוצר, נברא וקיים. ולכן, עצם הקיום האנושי הוא פרספקטיבה של התבוננות שמבקשת לקבל ולהכיל את היש. לעתים קיים קושי להבין מושגים, לדעת או להבחין בין משוואות התודעה, כפי שהן באות לידי ביטוי ביחסי הרגשה, רגש, שכל, היגיון ואינטואיציה. והם נוטים ליצור בלבול רב, גם בגלל הבעיה המבנית שיש בתפיסה, ולכן קורה, וגם צורת מחשבה או האינטלקט מתערבב לפעמים עם האינטואיציה, וזה יוצר סתירה. האינטואיציה היא צורת חיבור של רגשיות שכלתנית, או גרסה מתקדמת ומשוכללת של ידיעה עצמית, שאומרת אמת, כי אינטואיציה היא כמו איזשהו קול קדמוני שמדבר אליך מתוך עצמך, וכמובן שתמיד רוצה בטובתך האמיתית. האינטואיציה היא מעבר לרמת החומר, ובוודאי מחוץ לגבולות המאבק העצמי, כי למעשה זו הבנה גבוהה שהיא תוצר תודעתי, ולכן לאינטואיציה יש תפקיד משמעותי בכל מה שכרוך לפרספקטיבה ותפיסה, כי אינטגרציה שכלית ורגשית של תבונה. ולכן, כאשר אתם נתקלים בדבר כלשהו בפעם הראשונה, תפקידה של האינטואיציה הוא משמעותי לקליטה של המושג. למשל, נניח שהייתם ילדים וראיתם בפעם הראשונה בחייכם את הים. אולי היה לכם מושג כזה, מה זה ים, בתודעה שלכם, כי צרבו לכם אותו על ידי תמונות והסברים של ים, שזה גם מה שאולי מכונה של בינה מלאכותית יכולה לעשות עבורכם. להראות לכם תמונה, להסביר לכם את כל הסוגים ואת כל צורות הימים והאוקיינוסים הקיימים, כולל רמות המליחות ויחסי הטמפרטורות והזרמים והמבנה, והשפעת מזג האוויר והגאות והשפל, וגם הסברים מפליגים על מיני הדגים והעצות והקונחיות והצדפים, וכל מושג חישובי אחר שבאפשרותו להסביר לכם מהו ים, ועדיין, עד שלא תעמדו על החול ברגליים יחפות, ותביטו במרחב שאיננו ניתן לתיאור, בצבע המים, בעוצמת הגלים, ועד שלא תפסעו קדימה ופנימה ותרגישו את הקור, תכניסו את הראש למים, תסחפו קצת לעומק ותרגישו את הסכנה, תרגישו את הכיף, את ההתעלות, את הסביבה המימית, את תחושת השחרור והחופש, לא תדעו באמת מהו ים, והבנת המושג הזה יכולה לקרות באמת רק דרך חוויה ישירה, רגשית ואותנטית. ואותו דבר אפשר לומר כמובן על כל חוויה אחרת ועל כל מושג. התחושה האינטואיטיבית במים היא חשובה מאוד, כי היא מדלגת על השלב של הלוגיקה ומחברת אותך ישר אל החוויה, שבה אתה לא צריך לעשות שום דבר חוץ מאשר להתמסר לחוויה ולחוות אותה. לצוף על המים, להשתעשע, להרגיש את המליחות, לצלול, לעצור את הנשימה, לנשום ולמלא את הריאות, כי לזה קוראים לחיות. כל הסבר רציונלי ולוגי מה זה ים לא יענה על דבר מתוך החוויה הזו, או יסביר אותה בצורה אותנטית, כי מכונת הלוגיקה לא יודעת את הדרך, היא רק מניחה הנחות, מראה הסתברויות ומנחשת. ואתם, זה הילדה או הילד שכעת משכשך במים, יודע ומבין במודעות שלו מה זה ים, וגם מבין את המושג, על ידי חוויה ישירה, כי חווית את זה בעצמך. אחר כך, אתה יוצא מהמים, יושב על החול, ורק מביט בפלא הזה שנקרא הים, ואתה מרגיש ומבין שאתה חי, כי אתה חווה את החוויה באופן ישיר. נשאלה שאלה מה הטכנולוגיה מייצה באמת, והאם היא מייצה תהליכים. אפשר לענות לזה באמת ובכנות, ולשאול למה צריך להאיץ תהליך. למה אי אפשר לתת לתהליך להתנהל מתוך עצמו? האם העץ מדרבן ומאיץ את תהליך הצמיחה שלו, או האם אתם מכירים ציפור שרק מנסה כל הזמן לעוף יותר גבוה ויותר מהר? היא עפה, כי זה מה שהיא עושה, וזהו, היא ממלאת את יהודה. דיברתי על זה הרבה פעמים בפודקאסט, שעולם החומר מכוון לתוצאה, בו בזמן שעולם הרוח רואה, מתבונן ומכוון לתהליך, שרובו מוסתר, כעובדה שהרבה אנשים חיים את החיים שלהם, ללא ידיעה ברורה ומובהקת של מהי התכלית של החיים שלהם, מעבר לאותו צורך בסיסי לשרוד, להשיג, להתחבר, לרכוש, לחיות, ליהנות ממה שיש, להיות חפצי חיים ולגלות את מהות החיים כך מעצמה, וזה אכן מבלבל ויוצר לעתים קושי וגם מעלה ספק, ולכן ועל מנת לעקוף את הספק ואת הבלבול, הבחירה הלוגית היא התכוונות אל תוצאות ברורות, שהכוונה שלהם היא לבסס יכולת ולחזק את הביטחון, גם אם זה נעשה לרגע קצר, כי מיד אחר כך נידרש לתוצאה חדשה. מתוך ראיית התהליך, הטכנולוגיה והבינה המלאכותית יכולים לעזור לאדם לייעל את התהליך שלו, שמתקיים בכל מקרה, כי האדם מתנהל בתוך מסגרת שאמורה להיות ברורה, וגם מתוך קצב שמותאם אליו. הוא מותאם אל יכולת הקליטה וההכלה שלו, ולכן האדם יכול לרתום את הטכנולוגיה על מנת לקדם את מטרת התהליך שלו, ולא למצב ההפוך שבו הטכנולוגיה רותמת את האדם בתוך מעגל של שליטה ועודף מידע, שבו הוא מאבד את הרגשת התכלית של עצמו והולך לאיבוד. אפשר להשתמש כמובן ברשתות חברתיות כדי לקדם תהליך, אבל אפשר גם לשוטט כל היום בתוך רשת חברתית ולאבד לכאורה את התהליך ולהרגיש שכל הסיבוב הזה היה עקר ונועד בעיקר להעביר את הזמן, ועדיין יש לומר שגם חיפוש רנדומלי ברשת וגם גלילה של פיד אינסופי באינסטגרם וגם שאלות שאפשר להפנות לצ'אט GPT יוצרים זרימת מידע שלכאורה אין לה תכלית ברורה כעת, אבל כל מה שנראה ונקרא נאסף גם ונקלט למערכת של תמונות, למערכת של מידע ומושגים שימצאו את הדרך שלהם לביטוי מתישהו בעתיד, גם אם כעת אולי זה לא ברור איך זה יקרה, ועדיין נשאלת השאלה, איך אפשר לעשות את כל התהליך הזה מבלי לאבד את עצמך? התאוצה של המידע והשיפור של מהירות כוח החישוב דומה להאצה השכלית רציונלית, כי בסוף רוב מה שאדם עוסק בו נמצא ברמת המידע. כאשר הרגש מצטרף אל התהליך הזה, יש אפשרות להפוך את המידע לידע, וזו כבר רמה אחרת של קליטה והבנה, אבל היא כרוכה ביכולת גם להאט ולהקל את המידע. אחרי הידע תבוא התנסות רגשית שהיא ידיעה, ורק אחר כך תגיע הבינה והחוכמה, שעבורה לא צריך לעשות כלום. רק להתבונן ולהתחבר להבנה הגבוהה, וזה כבר תהליך ברמה אחרת, ועדיין צריך להזכיר שהוא התחיל מתוך פיסת מידע. על מנת להגיע לרמות הגבוהות של התודעה, אין צורך לפתח רק לוגיקה, אלא דווקא אינטואיציה וחיבור אל התחושה, וזה דורש פשוט לשבת ולא לעשות שום דבר, אלא רק להתבונן. ולכן, הבעיה לעתים עם תהליכים טכנולוגיים, זה שהם מעלים אפשרויות חדשות כל הזמן, ודווקא מעכבים תהליכים אינטואיטיביים, כי לאדם קשה יותר להתפנות לתהליכי עיכול, לתהליכי הסתגלות, התבוננות והפנמה, בדיוק כמו הילד שראה בפעם הראשונה את הים, וכעת הוא יושב על החוף, ומביט באגם הכחול והאינסופי, והוא מתמזג איתו דרך ההרגשה, ולא דרך מה שהוא חושב על הנושא, או מבין מבחינה לוגית. אם אדם יושב והוגה בתכלית שהוא מבקש לעצמו, והיא גם רעיון רוחני, או ערך שהוא מתבונן בו, כמו אותו ילד שמתבונן בים, אז עצם ההתבוננות הזאת תיצור עם הזמן התמזגות, וזה מה שיהפוך להיות כוח מניע, אינטואיטיבי, שיש בו ידיעה ורצון של כיוון, וכאן זו דוגמה לכך שהאדם יכול לרתום את הטכנולוגיה לטובת החזון שלו. אני לא בהכרח דוגמה לשום דבר, אבל אני יכול לומר לכם, או יותר נכון לספר לכם, שעלתה בי המחשבה לעשות את הפודקאסט של תחנת ירח בערך שנתיים לפני שזה באמת הקלטתי את הפרק הראשון. זה התפתח להיות תכלית מעשית רק עם הזמן, כי היו לי המון דעות רציונליות למה לא לעשות את זה, כמו מה לי ולזה, עדיף להישאר מאחורי הקלעים, אין לי בכלל מה להגיד, ועוד מלא רעיונות סותרים ומעכבים, שכבודם במקומם, כי לא הייתי בשל מספיק לקחת על עצמי התחייבות לעשות את זה לאורך זמן. דווקא הסקרנות והאפשרויות הטכנולוגיות שהיו קיימות עודדו אותי לעשות את זה, כי אני אוהב להתנסות בדברים טכנולוגיים חדשים וגם לעשות הכל בעצמי, והעניין היה לא רק להקליט פודקאסט, אלא כלל החוויה. לקחת את הזמן, לתת לנושא להגיע, לא לדחוק, לא להעיץ, להקליט, לדבר לאט, לערוך, להפיץ, ולחוות את כל התהליך הזה שוב ושוב ושוב. ועברו שנים, והרבה פעמים עדיין עולה בי המחשבה של עד לאן אני אעשה את זה, או שזהו, זה הפרק האחרון, אבל איכשהו זה ממשיך מעצמו, כל עוד לנושא יש רצון מעצמו, כי התהליכים מתנהלים מעצמם, והם מתפתחים ומתקדמים עד שהם כבר לא, ולכן זו הסיבה שאין שום צורך להתאמץ. בדרך הזאת החלפתי כלים, השתנו התוכנות, עלו המון אפשרויות טכנולוגיות, וכבר היום אפשר לדגום את הקול שלך ולהכניס טקסט, ומכונה תדבר בשמי וכאילו תקצר לי את התהליך בהרבה, אבל שוב, לטעמי, כל הרעיון זה לחוות התהליך היצירתי בצורה אותנטית, עד שהתהליך יסתיים מעצמו. כי אפשר כמובן, בדוגמה אחרת, לקנות לחם נהדר במאפייה, אבל גם אפשר להכין לבד. לגדל מחמצת, ללוש את הבצק, לתת לו לנוח, לטפוח ושוב לנוח, ואז להביט בו בתוך התנור, ככה מתבשל לאיתו, ולחוות את התהליך. ובוודאי שיהיו כאלה שיתענו שזה בזבוז זמן, ועדיין אומר שמודעות עובדת על תהליך, ולכן יש ערך אדיר ובלתי ניתן בכך להגדרה לתהליך עצמו ולהתנסות האישית החווייתית כגורם מלמד. אז ברור שאדם לא יכול לעשות הכל בעצמו, ושלדעת גם כמובן לקבל עזרה, וכאן גם יכולה לעמוד לרשותכם הטכנולוגיה, באותם נקודות שבהם אתם רוצים להוציא רעיון מהכוח אל הפועל, ואין לכם מושג איך לעשות את זה. כאשר אדם עומד מול עצמו וחוקר את העצמיות שלו, הוא יכול לשאול את עצמו איך הוא יכול לבטא את עצמו בדרך הטובה ביותר, אבל עובדה היא שרבים לא חושבים על עצמם כדרך מימוש אפשרית, אלא דווקא כמטרה לטווח קצר שתביא להם רווח או הישג, ולכן הם לא יודעים בהכרח מה הם רוצים, אלא דווקא מה הם לא רוצים, או שהם רוצים את מה שאין להם, והמרחב הטכנולוגי מראה להם המון אפשרויות, וזה מרחיב אבל גם מעצים את החוסר של מה שאין לך ואת מה שעוד לא השגת. ולכן אפשר לומר שהטכנולוגיה היא גם כלי שמגביר כאב, קנאה, זרות וחוסר שייכות. כדי לדעת את עצמכם, לא צריך לעשות כלום מלבד לשבת עם עצמכם ולקבל את היש. ויש בזה גם חוויה של הסתפקות. העולם שלנו בנוי על יחסי התקרבות והתרחקות, והוא נמצא בתנועה מתמדת. ולכן, לשהות עם עצמכם יש חשיבות גדולה כל כך, כי זה המקור של כל הפעולות, של כל המאוויים ושל כל הרצונות. דברים משמעותיים תמיד פורצים מתוך עצמם, ולכן יש משמעות לישיבה הזו עם עצמך, שאתה מאפשר לדברים לצוס בתוך עצמך, ולהתגבש בתוך תהליך טבעי, שלוקח את הזמן ומכבד את תהליך היצירתי. היצירה האמיתית לא מחקה את התודעה כמו שהטכנולוגיה עושה, אלא היא הדבר האמיתי, כי היא נוצרת מתוך זרימה טבעית וללא אילוץ, ואת זה אין שום צורך לדחוק, אלא להבין שזה ביטוי עצמי של אור, וזה לא משנה באיזה דרך הוא יפרוץ החוצה למימוש, זה תמיד יקרה לא בדיוק בדרך שחשבתם. ואם זה נכון, אז מה המשמעות של התכנון המוקדם? של אני אעשה ככה וככה, ואכוון מפה לשם. האמת היא שהרבה פעמים זה חסר משמעות בפועל, ולכן צריך לדעת לבקש, להזכיר לעצמכם, ולעשות את זה מתוך מודעות והרגשה טובה. זהו. בינה מלאכותית היא כלי מדהים והישג בכל מה שקשור להתפתחות האדם. הניסיון לתת לה יכולות אנושיות הוא ניסיון שאולי יכול להצליח, ולא בגלל פיתוח יכולות יותר ויותר אנושיות למכונה, אלא דווקא בגלל העובדה שבני אדם בעצמם הופכים למכונות, ומתרחקים מהאנושיות שלהם, וזה בא לידי ביטוי בכל תחומי החיים. אפשר להאשים את הטכנולוגיה שהיא הופכת עד עד את בני אדם לזומבים, לאדישים, לחסרי חמלה ולב, אבל האחריות היא על בני האדם ולא על המכונה, ולכן זה קל לכאורה להצביע לטכנולוגיה כגורם הבעייתי והאחראי לזה, ו... ולא לאדם שיצר וכיוון הטכנולוגיה ואת האלגוריתמים, אלא צורך להיות מכשיר לשליטה על אחרים. כל דבר מדהים, יצירתי ועוצמתי, יכול להפוך לכלי נשק בידי אלה שידעו לקחת את הטוב והאפשרי ולנצל אותו למטרות שלהם. ושוב, השמירה על האנושיות, המחשבה על אחדות הכלל והרצון לחיות בעולם טוב ומיטיב יכולים להיות מטרה עבור כולנו. קחו אחריות על מה שאתם צורכים ותהפכו את הטכנולוגיה לכלי בידיים שלכם, ואל תהיו כלי בידיים שלה. זה דורש להימנע ולהתרחק מכל מה שכוזב, מניפולטיבי ולא אמיתי, לקבוע גבולות, לסנן תכנים, ולהימנע מלצרוך תכנים שלא תומכים ברצון הטבעי והמובן שלכם, להתבונן בנחת על החיים, כמו ילד שיושב על החול ומביט בפלא הזה שנקרא ים, כי רק ככה אתה מרגיש ואתה מבין שאתה חי, וזה קורה כי אתה חווה את החוויה באופן ישיר. תודה רבה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים בשמחה לשאול שאלות, להגיב, לשתף. אפשר לפנות אליי בערוצים השונים של תחנת ירח, דרך אתר האינטרנט moonstation.coil, בפייסבוק, בוואטסאפ, באינסטגרם, בערוץ היוטיוב שדרכו גם אפשר להזין לפודקאסט. ואתם מוזמנים להירשם לניוזלטר של תחנת ירח באתר. ואשמח כמובן אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה עוזר לתחנת ירח להגיע למאזינים נוספים. תודה לעידו הבן שלי על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים וניפגש בפרק הבא.